ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור היום מתחיל 15 שורות מלמעלה. אנחנו פותחים עם פפיון, אפשר לומר עוד פפיון, כי אנחנו כעת עסוקים בחיפוש השלמת שיעור ה-י"ח, ה-18 דברים שבהם נמנו ורבו בית שמאי אל בית הלל, כמוזכר ליל דף י"ג עמוד ב' במשנה. אז אנחנו לא נחזור על כל מה שצברנו על דקור מבחינת הרשימה והדוגמאות, אלא נמשיך. ואידך, תשימו לב, יש כאן בסימונים נקודה ארוכה, זה תופס בערך 10 שורות. הנושא שמופיע בשוליים, הבוצר לגת. כלומר, הוא בוצר ענבים למטרת יצירת יין. אם השאלה יהיה אם משקה היוצא מכשיר, האם הנוזלים שיוצאים תוך כדי, אגב אנחנו הסברנו את זה בשיעורים הקודמים, אבל אנחנו רואים את זה עוד פעם, זה הוזכר בדף ת' ו', ואנחנו גם פותחים פה במחלוקת שמאי והלל, ואנחנו יודעים שהמחלוקת הרשימה לא בין שמאי והלל, כי הם חלקו בעצם בשלושה דברים, אבל זה המחלוקת בין בית שמאי ובית התלמידים שלהם, והגמרא תדייק כך בהמשך. אבל השאלה, האם הנוזלים האלו מסוגלים להכשיר לקבל טומאה? נזכיר מה שאמרנו בעבר, שהיכולת לנוזלים, למשקה, להכשיר פירות לקבל טומאה, זה אך ורק אם היה רצון למשקים האלו. ניחא לי, נוח לבן אדם בהופעת המשקים. הגמרא, הבוצר לגת, שמאי אומר הוכשר, הנוזלים שיוצאים, נקרא לזה מצנבים, הם מכשירים לקבל טומאה. למרות שבעיקרון או בפועל הסלים הם מחוררים, המשקים האלו ילכו לאיבוד, בכל זאת, לפי שמיים, מכשירים לקבל טומאה. אם הם נופלים על אותם ענבים או פירות אחרים, הפירות האלו יהיו מוכשרים לקבל טומאה. הלל אומר, לא הוכשר. אמר לי הלל לשמיים, מפני מה, מפני אתה אומר, בוצרים בטהרה, ואין מוסקים בטהרה. מה זה בטהרה? הקפדה על כלים טהורים. למה אתם מקפידים לבצור ענבים דווקא בכלים טהורים? כשמגיע לזיתים, מסיקת הזיתים, אתם לא מקפידים על כך. אמר לי, שמאי מגיב, אם תקניתני גוזרני טומאה אף על המסיקה. זאת אומרת, יהיה צורך להקפיד על כלים טהורים, כי אחרת הכלים באמצעות אותם נוזלים יכשירו את הענבים לקבל טומאה ויתאמו מחמת הכלים הטמאים. נעצו חרב בבית המדרש, אמרו, הנכנס ייכנס ויוצא על יצא. הם עמדו למניין פה להצבעה. רשי בסוף שורות הקצרות, ייכנס לבית המדרש ויוצא על יצא לפי שהיו רוצים לעמוד במניין, להצבעה. וממשיך הגמרא, ואותו היום היה הלל כפוף יושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. ורש"י מוסיף פה לפי שילים נשיא וענוותן. ממשיך הגמרא, וגזור שמאי והלל ולא קיבלו מניו, ועתו תלמידיו גזור וקיבלו מניו. כשהנוזלים האלו שיוצאים בשעת הבצירה מכשירים לקבל טומאה. שואלת הגמרא, מהי טעמה? למה הוכשר? הרי לא נוח לבן אדם באותם משקים, כי הם יוצאים ונופלים, הולכים לאיבוד דרך הסלים המחוררים. אז למה כן מכשירים לקבל טומאה? הרי אמרנו מקודם שהיסוד ביכולת של משקה להכשיר לקבל טומאה, רק ורק אם יש הסכמה או רצון מצד הבעלים שהוא שמח בנוכחות המשקים. אבל משקים כאלו מצנבים הזה שהולך לאיבוד, אי אפשר להגיד שהבעלים שמחים. אמר זעירי, יש כאן פס כפול ובשוליים תחת הכותר מבנה כתבנו טעמים למה לבית שמי המשקים מכשירים בבוצר לגת. אז אמר זעירי, אמר בחנינה, גזירה שמה יבצרנו בקופות תמאות. הניחה למה דאמר כלי תמא חושב משקין שפיר, למרות שהבעלים לא החשיבו את המשקים, הכלי התמא עושה אותו פעולה, הוא חושב את המשקים. אז אני יכול להבין למה גזרו באופן כלי, עד הוא מקרה שהוא יבצור את הנבים בכלים תמאים. אלא למה דאמר אין כלי תמא חושב משקין, מה יקרה למה? הרי המשקים האלו הולכים לאיבוד, לא, אין הסכמה, אין נוחות לבעלים במשקים האלו, אז למה שיכשירו את הפירות לקבל טומאה? אלא אמר זעירי, אמר רבי חנינה, מבחינת הסימונים, אם תדייקו לפני כן, זעירי, אנחנו קראנו אחד, אבל אחד א', פה ב', כי זה תיקון, כי זעירי צריך לתת מענה למה דאמר שאין כלי תמי חושב משכין. אז איפה כאן יש את החשיבות שמשייכים למשכין כאלו שהולכים לאיבוד? אז אומר זעירי בשלב הזה, גזירה למה תימאו, למה הכשירו, למה אומרים שמשקים מכשירים, גזירה שמה יבצרנו בקופות מזופפות. אלו הם קופות, הם סלים שאינם מחוררים, הם מזופפות. אז כל המשקים האלו יצטברו בתוך אותם קופות, הם לא הולכים לאיבוד. לא הולכים לאיבוד, הם הולכים ליצירת היין. אז ניחלי ביציאת המשקים האלו מהפירות. אז אנחנו גוזרים בכל מקרה של בצירה, עד הוא מקרה שהוא יבצור, יאסוף את הענבים בקופות מזופפות. רבה אמר, גזירה משום הנושכות. רש"י, הנושכות, אשכולות, הנושכות זו את זו. הם כאילו אחד נכנס לתוך השני, וכשבא להפרידן נסחט המשקה אליהן, וכיוון דעבד בידיים, זה פעולה אקטיבי של אותו בעל הבית, עושה מעשה בידיים, ולא אפשר בלא סחיטה, זה בלתי נמנע, מכשר. זה גם סיבה להגדיר את המשקים כמכשירים לקבל טומאה. אז גם אם אז, אז גזרו בכל התהליך של הבצירה אותם משקים שיוצאים עד הוא המקרה של הנושכות. רב נחמן אמר רבא ברבוע פעמים שאדם הולך לקרמו לידה אם הגיע ענבים לבצירה או לא, אם הם בשלים, ונוטה לשקול ענבים לסוחתו ומזלף. עכשיו בשלב הזה הוא רוצה את המשקים האלה, כי דרך המשקים הוא יכול לבחון אם הגיע זמנם. הוא מזלף על גבי ענבים, ובשעת בציר עדיין משקה אותה משקים שהיו ברצון תופח עליהם. ולכן אנחנו אומרים שהבוצר לגעת המשקים שנמצאים מכשירים, כי אולי באו מאותה סיבה. ואידך עוד בחיפוש השלמת הרשימה של 18 דברים שנמנו ורבו בית שמי על בית הלל, מה עוד אמר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', תבי רשפה. תבי זה שם האיש, רשפה הוא אדם שהוא צייד, ככה שאומר, רשפה פורס נשבין לצוד חיה ועוף. אז תבי רשפה אמר שמואל, אף גידולי תרומה בו ביום גזרו. מה זה גידולי תרומה? רש"י כותב, גידולי תרומה עם זרעה. יש לנו פרי שאדם הפריש לתת לכהן, אז הוא במקום לתת אותו לכהן הוא זרע אותה. ואפילו דבר שזרעו קלה, כגון תבועה וקטנית, אדם היה לו חיטה שהוא הפריש לשם תרומה, אבל הוא לא נתן את זה לכהן אלא זרע אותה, אז אנחנו אומרים ובשעת הקצירה לא נשאר מהזרע המקורי, זה זרע קלה. בכל זאת אנחנו גוזרים שמה שגדל הכל תרומה. זה המשמעות של גידולי תרומה. אם אדם זורע תרומה, כל מה שיגדל מאותה זריעה דינו כתרומה, למרות שהתרומה המקורי, נגיד הוא זרע 10 גרעיני חיטה, מתוך כשזה יגדל יהיו מאות גרעיני חיטה מהגידול, הכל תרומה, וזה מכוח גזירה שבו ביום גזרו. מהי תמה? למה גזרו כך? אמר רבי חנינה, וכאן אנחנו נראה משולשים והם טעמים להסביר את הגזירה הזאת. אז אמר רבי חנינה, גזירה משום תרומה תהורה ביד ישראל. יש בן אדם שעינו צרה ניתנה לכהן, והוא זרע את התרומה שהוא הפריש כדי לבטל את מה שהוא הפריש מתורת תרומה. זה הסברו של רבי חנינה. רבא לא מקבל את זה. אמר רבא, אי דחשידי להכי, אם אדם נחשד עד כדי כך שבגלל צרות עין הוא יעדיף לזרוע את התרומה מלתת את התרומה לכהן, אפו שינמי לא לפרישו, אם גם אדם כזה לא אפילו יפריש תרומה מההתחלה. אבל אנחנו יודעים שאנשים לא חשודים על כך של אי הפרשת תרומה, כיוון דאפשר למעבד חיטה אחת כדי שמואל, מאחר שהציבור יודע שחיטה אחת פותרת את הכלי, זה דין של שמואל. ולא כעביד הימוני מהמני, מאחר שאדם יכול לפתור את עצמו מחובת תרומה, בזה שהוא מפריש כריתה אחת לשם תרומה, זה פותר את כל הקרי. מאחר שכן אנשים לא חשודים על אי הפרשה, והם לא חשודים על, ליתר דיוק, הם לא חשודים שהם יזרעו תרומה כדי לבטל מתורת תרומה. מאחר שזה כל כך קל לבן אדם לפתור את עצמו מחיוב תרומה בזה שהוא מפריש חיטה אחת, אז אין לו צורך לעבוד קשה, לזרוע וכל מה שכרוך בו, להתאמץ כדי לבטל את התרומה בזמן שיכול להפריש חיטה אחת. אז אם כן, השאלה חוזרת, למה גזרו שגילולי תרומה תרומה? זה לא משום איזו צער עין, אין כזה, אלא רב המסביר, גזרה משום תרומה תמאה ביד כהן, דילמה משי לגבי ועתי לידי תקלה. ידוע שתרומה תמאה אסור באכילה, צריך לשרוף את התרומה תמאה. אז יכול כהן לחשוב, אולי במקום לשרוף את התרומה תמאה, אני עזרה אותו, אז יתבטל שם תרומה ממנו, ומה שצומח יהיה חדש, תבואה חדשה, לא תמאה, ואפשר להתחיל הכל מחדש. אז הכל נכון מעיקר הדין, אבל אם אנחנו לא נגזור שגידולי תרומה תרומה, וממילא יהיה תרומה תמיה, אם לא נגזור כך, אולי הוא, כפי שהגמרא אמרה, ישה אותו עד זמן נוח לו, ובינתיים עד זמן נוח לו לזרוע, אז בינתיים יבוא לאכול את זה. זה הבאתי בא לידי תקלה. רשי בשורה שנייה בשורות הקצרות, משום תרומת מי ביד כהן שאסורה באכילה, ובא לזועה וגזור שתה בשמה הראשון, זאת אומרת הגידולים, והרי היא תרומת מאה. למה? תחיישינה דילמה משילה עד זמן זריעה, ואתי למיכל בתרומתה, ובינתיים הוא יבוא לאכול את התרומה לפני שהוא יזרע אותו, שהיא עדיין תרומה תמאה, וזה כמובן אסור. ואידך, אנחנו מחפשים עוד דברים, להשלים את הרשימה של 18 דבר. אמר הבחיר ברעמי, משמי דעולה, אף מי שהכשיף לו בדרך. כלומר, היה יום שישי, בן אדם לא הגיע הביתה, נכנס שבת, צאת הכוכבים, נכנס שבת, והוא מוציא את עצמו בדרך, מה הוא עושה עם הארנק שלו? נותן כיסו לנחי. זה מה שצריך לעשות, במקום לטלטל, לסמוך עליו, לטלטל אותו, פחות פחות מדלת אמות. נכון, מעיקר הדין, מדורייתא, אם הוא לא עובר ברצף ארבע אמות ברשות הרבים, אז הוא לא חילל שבת. אז יש מקום להתיר לבן אדם כזה, קח את תטלטל את הארנק פחות פחות מדלת אמות. אבל אנחנו אומרים לא, אלא תיתן את הארנק לנוחי ולא יטלטלנו פחות פחות מדלת אמות. אז הדין הזה, בו ביום גזרו, באותו יום שנמנו וגזרו, נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, זה חלק מהדבר, אחד מהדברים. ואידך אמר בלי, בלי זה שם, אמר אבימי סנדוויטה, סנדוויטה זה שם, זה המקום, אבימי מסנדוויטה, פיתן ושמנן ויינן ובנותיהן, פת אקום, שמן אקום, יין של גויים ובנות הגויים, כולן מ-18 דבר אין. הגמרא פה לא מרחיבה על הדברים האלו. המקום העיקרי לעיין בזה זה במסכת עבודה זרה, אבל העובדה שיש לנו מושגים או גזרות או איסורים כמו פת עקום, שמן עקום, יין עקום, זה תוצאה מיודחת דבר שגזרו בית שמי. הניחה לרבי מאיר, מצאנו 18 דבר לפי רבי מאיר שהוא ספר המקרה של הנחת כלים תחת הצינור שלמדנו מקודם. אלא לרבי יוסי שאמר שעדיין היא מחלוקת, הקטע הזה של הנחת כלי תחת הצינור ונשכח אחר כך, לא רבו בית שמי על בית הלל בנקודה הזאת, שבזרי הוויין, אז יש לנו רק 17 דברים. אז לפי רבי יוסי, איך נשלים את הרשימה? תשובה, תשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה. איקה הד רב אחר בר עדה. מה שאנחנו נראה בהמשך, מה שרבי אחר מוסיף על מה ששמענו עכשיו בשם אביני, הוא רב אחא יוסיף משהו. אנחנו נמתין ונראה. דאמר רב אחא בר עדא, אמר רב יצחק. אני מדלג יחד איתכם בגמרות המסומנות, הם רואים שלוש שורות בסוגריים, הלשון שבתוך הסוגריים הוא צריך תיקון, אז אחרי הסוגריים כתוב גזרו על פיתן ושמנן משום ינן ועל ינן משום בנותיהן, כל זה שמענו כבר, ועל בנותיהן משום דבר אחר. עכשיו התוספת מופיע כאן, ועל דבר אחר משום דבר אחר, זה סתום קצת, נכון? הגמרא תברר מה זה, אבל זה התוספת. ולכן אצלנו בגמרות המסומנות הם רואים שהמשפט הזה מקווקו, זה הגזרה הנוספת שלטובת רבי יוסי, זה ישלים את הרשימה. עכשיו בינתיים אנחנו דילגנו כמה שורות, נחזור. שאלנו מה הדוגמה ה-18 לפי רבי יוסי, אז אמרנו איקה הד רב אחא בר עדא, דאמר רב אחא בר עדא, אמר רבי יצחק. עכשיו הקטע שבסוגריים, גזרו על פיתן לאסור פת עקום משום שמנם, שלא תבוא לאכול השמן של הגויים, ועל שמנן, וגזרו על השמן משום יינן, שלא תבוא להנות מיין של גויים. הגמרא שואלת בתמיהה, על פיתן משום שמנן, מה הוא מיד שמן מפת? אם אתה אומר שגזרו על פת שלא תבוא בידי הנה משמן שלהם, משמע שהשמן הוא בעייתי, יותר בעייתי, ולכן היה צורך לגזור גם לאסור פת של גויים. השואל אמר, מה החוזק, מה הרצינות, מה אולמי, מה החוזק לשמן, מה הרצין, מה החומרה בשמן מפת? אלא יש לתקן את הלשון. גזרו על, החכמים גזרו על פיתן ושמנן, אל תהנו מהפת והשמן של גויים משום יינם, שמה תבוא לנות מיין של גויים, ויין של גויים זה באמת דבר חמור. אני לא נכנס עכשיו להסבר מפורט. תוספות כאן אומר, על פיתן של משום יינן יקשה ריבה, מה ישנה שכמיו תפי ביין ועשור בנה מפת ושמן, שעקב כך היינו צריכים לגזור על פת ושמן שלא תגיע ליהנות מיינם. ותרץ הריבה נותן תשובה, מפני שהיין משמח אלוקים ואנשים, והיו רגילים לנסחו אפילו שלא בפני נוחי, כלומר היו רגילים לנסח את זה לעבוד הזרה גם לא לנוכחות הגוי וכולי. אני מקצר כי אנחנו רוצים לחתור באמת מה היא השלמת הרשימה, ונחזור לגמרא. ואמרנו שגזרו על הפת והשמן שלא יבוא להנות מהיין, ועל יינן, למה גזו לא להנות מיין של גויים? משום בנותיהם, שלא תבוא להיות עם הבנות של הגויים, ועל בנותיהם, משום דבר אחר. אם אדם מתחבר עם בנותיהם, הוא יבוא לידי עבודה זרה. וכאן התוספת של רב אחא, ועל דבר אחר משום דבר אחר, ועוד גזרו על דבר אחר שלא הוזכר עד כה. מהי דבר אחר? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק נוכרי שמטמא בזיבה, שכל ילד נוכרי הוא מטמא, מטמא כאילו הוא זב, אפילו אם הוא אינו זב, הוא מטמא. שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשגב זכור. אנחנו רוצים להרחיק מגע, חיבור בין ילדי ישראל וילדי גויים. כי אם לא נעשה את ההרחקה הזאת, על ידי שגזרנו תומה עליהם, יש חשש שיבוא לידי משגב זכור. שואלת הגמרא, עד כה כל מה שהזכרנו זה היה לטובת רבי יוסי, וחשבנו שעד כה הכל טוב לפי רבי מאיר, אבל עכשיו אתה מוסיף לי שבו ביום גזרו גם על הדבר הזה שתינוק בן יומו, תינוק נוחי, מתמה בזיבה. יחי לרבי מאיר נמי 19 אביין. לפי רבי מאיר שהיה לנו רשימה של 18 דבר, עכשיו תוסיף את זה, זה יותר, זה 19, ואנחנו יודעים שרק ב-18 דברים נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל. אז הגמרא אומרת, איך הכל תלוי איך שאתה סופר מונה את הדברים. הוא מסביר, אוכלים וכלים שנטמאו במשקין בחדה חשיבלו. לא מונים אוכלים שנטמאו במשקין בנפרד וכלים שנטמאו במשקין בנפרד, אלא שני הדברים האלו שלמדנו עליהם בדפים הקודמים, הם לא סופרים אותם כשני דברים אלא כאחד, ולכן הרשימה של רבי מאיר מסתדר עם 18 דברים ולא 19 דברים. נציין שהסוגיה של אוכלים וכלים שנטמאו במשקין הוזכר בי"ג עמוד ב', והגמרא הרחיבה על זה בדף י"ד עמוד ב'. המשנה, בית שמאי אומרים אין שורין דיו וסמנים וקרשינים אלא כדי שישורו מבעוד יום, ובית הלל מתירין. סמנים אלו לשם צבע, ליצירת צבע. השריית הקרשינים זה לשם מאכל בהמה. בית שמאי אומרים אין נותנים אונין של פשטן לתוך התנור אלא כדי שיבעילו מבעוד יום, יבעילו שיתחממו מבעוד יום. אונין של פשטן הם חבילות של פשטן סרוק, וזה מה שהמשנה מתארת, זה תהליך ביצירת הפשטן כחומר ליצירת בדים. ולא את הצמר ליורה אלא כדי שיקלוט העין. הכנסת צמר ליורה זה לצבוע את הצמר, זה בתהליך של בישול. אז לא עושים את זה, לא שמים את זה אלא לפני שבת, אלא כדי שיקלוט העין. רש"י כותב העין הצבע שיקלוט מבעוד יום. בית הלל מתירים, אין צורך להקפיד שהצבע ייקלט מבעוד יום. בית שמאי אומרים אין פורסים מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום, שיהיה מספיק זמן שאפשר לצוד אותם מבעוד יום. ובית הלל מתירים, לא, אתה יכול להניח את המצודות האלו רשתות וכדומה, אפילו דקה לפני שקיעת החמה מבעוד יום, גם אם אין מספיק זמן שהמצודות יצודו. בית שמי אומרים, אין מוכים לנוחי ואין טוענין עם הטוענין, כלומר המיס על חמור חבילות, ואין מגביעין עליו על כתפו, אלא כדי שיגיע למקום קרוב. מה שכותב, ולא מגביעים עליו, מסוי על כתפו, דנראה כמסייעו להוליך בשבת, אלא כדי שיגיע למקום קרוב, כלומר שיהיה המקום קרוב שיוליכנו שם מבעוד יום. ובית הלל ובית הלל מתירים. בית שמאי אומרים, אין נותנים אורות לעבדן ולא כלים לכובס נוכרי, אלא כדי שיעשו מבעוד יום. ובכולן בית הלל מתירים. אם אנחנו ממשים לדף י"ח, השמש, כלומר בעוד שהשמש זורחת אתה יכול לעשות את כל הדברים האלו. אמר רבי שמעון גמליאל, נוהגים היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן, כאילו בגדים לבנים שהיה קשה לחבס אותם, צריך שלושה ימים של תהליך כיבוס, אז שהם היו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי שלושה ימים קודם לשבת. הם החמיאו על עצמם כבית שמאי. ושווין אלו ואלו שטוענים קורת בית הבד ועיגולי הגת. אנחנו המלצנו בעבר ונמשיך להמליץ שימוש בספר פירוש חי, ויש כאן ציורים מועילים, ציורים מספרים 183 לגבי טעינת קורת בית הבד, וציור 184 לגבי עיגולי הגת. רש"י כותב שורה שנייה מראש העמוד, שטוענים את הזיתים בקורות בית הבד ואת הענבים בעיגולי הגת, שלא היו עוצרים אותן בגלגל כמו שלנו, אלא טוענים ומעמיסים עליהם, על הפירות האלו, הם טוענים אותה בקורות כבדים, והני דגת קרי עיגולין, שהיו דפים עבים עשויים כעיגולין, ושווים שטוענים אותם מבעוד יום, כלומר אפילו קרוב מאוד לשבת, והמשקה הולך וזב כל השבת. ואומר פורך, מה ישנה דלא פליגי בית שמאי באה? למה בית שמאי פה מסכימים שזה אפשר לעשות קרוב מאוד לשבת? אין כאן הקפדה שיעשה מבעוד יום, שיהיה מספיק זמן לגמור את התהליך מבעוד יום, ביום שישי. הוא מפרש, משום דעינה מאבילו בשבת, אם היו טוענים את הקורות על הפירות האלו בעיצומו של שבת, לקח חיוב חטאת. דכי אמינא סחיטת זיתים וענבים אב מלאכה, בפרק חבית שנשברה, זה בהמשך המסכת, הני מתי אומרים שהסחיטה היא אב מלאכה? בזיתים וענבים שלא ריסקן מבעוד יום. דהבילי מפרק דבר ממסעו הגדל בתוכו, המיצים, השמן גדל בתוך הפירות האלו, וזה שאתה מפרק דבר ממקום גידולו הוא נקרא לזה מאבות המלאכה, בלי להיכנס להבדלים בין האב ותולדה עכשיו. אז אומרים שיש כאן בעיה מדורייתא, אבל אחה במשנתנו בעניין שלנו אין נותנים קורה אגבי זיתים. הנתינת קורה, טעינת הקורה על הזיתים, זה לא נעשה עד שתוכנים תחילה בריחיים וכן ענבים דורכים אותם תחילה ברגל. ובלב קורה נמי, גם אם לא היו טוענים על הפירות הקטושים האלו, משקה נפיק ממילא, המשקה היה יוצא בכל זאת. אלא דלא נפיק שפיו, כי השתה, כמו עכשיו שאתה שם עליהם הכובד. ולא דמי לדש, זה השם של האב מלאכה, שזה לא שייך במקרה שאתה מכביד על פירות שכבר קדושים. הגמרא, בית שמאי אמרו אין שורין דיו, מן תנה נתינת מים לדיו, זו אי שריעתן, והחיוב יהיה משום לש. ואנחנו תיארנו פעולה שלא היה מה שאנחנו מכירים כלישה בפועל, אלא נתינת הדיו, זה החומר המרוכז. אתה משרה את ה... בדרך כלל הדיו נוצר מצמחים, ואתה משרה אותם בתוך מים. וזה לפי בית שמאי שעשו, אנחנו רוצים לדעת מי התנה שיאסור נתינת מים לדיו, שזה שריעתן, וזה יחייב אותו משום לש. רש"י כותב, מה נתנה נתינת מים לדיו, ואף הפי שלא גיבל הדיו, למרות שהוא לא לש אותם בפועל, זוהי שריעתן, והווה לישה דידי, זה בהכי, זה הלישה שלו, הוא מחייב משום לש. דהמת ניתין לקה גיבול, אין כאן את הפעולה המוכרת של גיבול, של לישה, ואפליגו בה מבעוד יום. והמחלוקת בית שמאי בית הלל זה בשעות יום שישי. בכלל זה בשבת, אם היה עושה את זה בעיצומו של יום חייו חטאת הוא, זאת אומרת זה היה איסור דאורייתא. בסך הכל מה מדובר? שהוא שם את החומר גלם לתוך מים, זה שורין, זה הביטוי אין שורין דיו, אלא אם כן הוא יספיק את הכל לפי בית שמאי מבעוד יום. אמר רב יוסף, הגמרא משיבה, מי הוא התנה? רבי יהודה הנשיא, דתניא, אחד נותן את הקמח ואחד נותן את המים, זה בעניין הכנת לחם למשל, האחרון חייב, דברי רבי. אז אחד שם בקערה קמח, בא השני ומוסיף מים, זה שאוסיף מים חייב משום לש, לישה, מעבות המלאכות. רבי יוסי בביודה אומר אינו חייב עד שיגבל, שיעשה את הפעולה המוכרת של לישה, לא רק תוספת מים. אז מה שאלנו, מי התנה שאומר שתוספת המים בלבד, בלי גיבול, הוא מחייב? זה משמע כרבי, ולא רבי יוסי בביודה. כאן באה שאלה, ואנחנו נציין שיש כאן סימונים, צורת הרגה שמופיע בשני כיוונים, ותחת המבנה שאתם רואים בשוליים מוסבר שזה מהווה מעקב. החלק הצר מעלה, שאלות. לפיהם, בדבר שאינו בר גיבול, גם רבי יוסי יחמיר ויחייב בנתינת מים לחודי. כשהסימן הזה התהפך, חלק הצער מטה, דחיות, ניסיונות לדחות הנעל. אנחנו נבין את זה יותר טוב כעת שניכנס לגמרא. בא אביי ושואל, אמר לי אביי, ודלמה עד כאן לא כמר רבי יוסי שהוא לא מחייב עד שהוא יגבל, אלא בקמח, דבר גיבול הוא דבר שככה עושים לחם דרך גיבול, אבל דיו, דלב בר גיבול הוא, אימה לחייב. כלומר, גם רבי יוסי יכול לעמוד מאחורי משנתנו, לא רק רבי, גם רבי יוסי יכול להיות התנה של משנתנו, ובנתינת מים לחודי יחייב. לא סלקא דאיתך, הגמרא דוחה. דתניא, אחד נותן את האפר. עכשיו, אפר ומים, אפר הוא לאו בר גיבול. ואחד נותן את המים. האחרון חייב, דברי רבי. מי שנותן מים לתוך האפר, הוא חייב. רבי יוסי ביודר אומר, עד שיגבל. והנה, דבר שאינו בר ריבולו רגילים ללוש אותו, ובכל זאת נתינת המים לפי רבי יוסי לא מחייב. ודילמה מי אפר, מה שכאן כתוב אפר עם א', הוא באמת אפר, דבר גיבול הוא, ולכן רבי יוסי מחייב רק אם הוא יגבל, אבל אין דבר שלא בר גיבול כמו הדיו הוא יחמיר, אז הוא כן יכול להיות תנה שעומד מאחורי משנתנו. והתניה אפר והתניה אפר, אנחנו רואים שמה שרבי יוסי בלו אומר שעד שיגבל זה גם לגבי אפר וגם לגבי אפר, אז כלומר גם דבר שאינו בר גיבול אינו חייב בנתינת המים. הגמרא דוחה, היא עונה לזה, היא כאילו דוחה את הדחייה, מידי גבי הדדי תניה. הזכרנו פה ברייתות בתחילת השורה, והתניה אפר והתניה אפר, האם הברייתות האלו שנויים, התוכן שנוי בתוך ברייתה אחת? לא, הם שתי ברייתות נפרדות, ושניהם מתכוונים לאפר עם עין, ויש תנא שקורא אפר, שבפור אפר עם א', אפר, אבל הוא אפר, אבל באפר עם א', אבל באפר יש חיוב בנתינת מים בלבד, יוצא הוא לחומרה, ויוצא אם עוקבים אחרי הסימונים, ההרגש האחרון היה עם כיוון צר, כיוון מעלה. אז זה אומר, כמו שאמרנו בהקדמה, שלפי השאלות האלו, לפי הכיוון הזה, בדבר שאינו בעל גיבול, גם רבי יוסי יחמיר ויחייב בנתינת מים לחודי. עד כאן שיעורנו להיום.